טוב, אנחנו נחזור ליהושע. בואו נעשה כמה קטעים של יהושע. אנחנו ממש מסיימים את יהושע. אתם זוכרים ש יהושע, הגענו לפסוק ט"ז. יהושע מציע לעם, לעם ישראל, אנחנו בפרק הברית, כ"ד, הפרק האחרון, אנחנו זהו, מסיימים. שנתיים למדנו ספר יהושע, אבל שווה ללמוד ספר יהושע. אנחנו, אתם זוכרים, נתחיל עם י"ד. הוא נותן להם נאום היסטורי, והנה הגעתם לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא הנחיל לכם את הארץ, זה כבר בסוף ימי יהושע, ואתן לכם, הבסתם את שני מלכי האמורי, פסוק י' ג', ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, יהושע כ' ד', פסוק י' ג'. ארנה, תתני את התנך שלך לטובה, אשר יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם, כרמים וזיתים אשר לא נטעתם, אתם אוכלים. זה בדיוק כמו שכתוב בתורה, זוכרים מה שכתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב, כרמים וזיתים אשר לא נטעת, ואכלת ושבעת. והנה הדברים האלה התקיימו, עם ישראל אכן כבש.
אז אנחנו צריכים לקחת את הזיתים שלא נתנו, אתם אוכלים.
זיתים, כי הם גירשו, לפחות באזור ההר, השבטים האמוריים שישבו באזור ההר ברחו. כנראה הם ירדו למטה אל העמק והצטרפו אל הכנענים. עם ישראל השתלט על אזור ההר, ואז היו פה, מה היו פה על ההר? כרמים וזיתים, לא היו פה שדות חיטה. היו כרמים וזיתים. וכמו שיש היום, על ההרים יש כרמים, כרמי גפנים וזיתים. אז כרמים וזיתים אשר לא נטעתם, הם השאירו לנו, הם ברחו כל האמוריים. אתם רואים שני מלאכי האמורי. דרך אגב, אנחנו, יש כמה פירושים על שני מלכי אמורי. יש כאלה שטוענים שהיו שני מלכים מרכזיים, אחד ביהודה ואחד בשומרון. המלך הנראה של יהודה היה מלך חברון, והמלך המרכזי של השומרון היה מלך שכם. מלך שכם, שאנחנו יודעים ממכתבי אל אמרנה, שקרת ברית עם עם ישראל, ומלך חברון שנלחם ועם ברית חמשת המלכים והובס. אז קיבלנו את שני מלכי אמורי, שזה יהודה ושומרון. ובעצם שני האזורים הראשונים שבהם התנחלנו היו אזור יהודה ושומרון, ירושלים לא נכבשה, ולכן כתוב פה כרמים וזיתים. ועכשיו הוא נותן להם את הברירה, ואתה, פסוק י' ד', יראו את אדוני ויבדו אותו באמת ובתמים ובאמת, ועשירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ויבדו את אדוני.
זה חדש להם גם. עצים.
עצים זה חדש, נכון. הם לא הכירו עצים קודם.
היו עם צון.
עם נודד, עם צון. הם הופכים להיות עם חקלאי, נכון? אבל הם מקבלים חקלאות די מוכנה. כרמים וזיתים אשר לא נטעתם. ועכשיו הוא נותן להם את הברירה. או לעבוד את השם, או ואמרה בעיניכם, פסוק תתווה, ואמרה בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודון, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, ואם את אלוהי המורי אשר אתם יושבים בארצם, אנוכי וביתי נעבוד את אדוני. תבחרו. אתם זוכרים, יש כאן שאלה שכל הפרשנים שואלים, איך ייתכן שיהושע נתן לעם ישראל ברירה? הוא בעצם אומר להם, בחרו לכם, אם רע בעיניכם, נכון? אחר כך הוא שוב חוזר על זה, נכון? דיברנו על זה, נכון? איפה המילה בחרו לכם? אתה יראו בחרו לכם. תמצאו את המילה בחרו לכם. יבדו אותו. בחרו לכם, פסוק תדבר. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבוד. בחרו לכם. זאת שאלה ששואלים המפרשים, איך ייתכן שהם, שיהושע נותן להם בחירה, הרי כבר נחרטה ברית שבה כתוב את אשר ישנו פה עמנו ואת אשר איננו איתנו היום פה. זוכרים? למדנו בברית אחוות מואב. תפתחו רגע דברים, פרק כ"ט, דברים, פרק כ"ט, ותראו שכבר נחרטה ברית. אתם זוכרים? נחרטה ברית, פרק כ"ט, פסוק י"ג, ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. איך פירשנו את אשר איננו פה עומד עמנו היום? מה פירוש? את אשר איננו פה עמנו היום? מי זה?
הנשמות שיוולדו.
כל הנשמות שיוולדו. אז הם כבר מחויבים בברית. הם כבר התחייבו בברית. לא רק בשביל עצמם, אלא כבר בשביל הדורות הבאים. והנה עוברים שני דורות, בערך 50 שנה.
טוב, איננו פה היום, זה יכול להיות דור אחד.
הם התחייבו בשביל כל הדור.
זאת
שאלה שכל המפרשים שואלים. אתם מבינים את השאלה הזאת? היא שאלה טובה? כן? אני נוטה לענות על השאלה הזאת ולומר שבעצם זה שונה קצת מהתשובה של ארנה, שבעצם הברית שמתחילה בערבות מואב, הסיום שלה בשכם. כלומר, הברית מתחילה, הנה אנחנו עומדים פה לפני הכניסה לארץ, אנחנו עכשיו קורטים ברית חדשה. ברית סיני הייתה בהתחלת הדרך. שנייה. אנחנו עכשיו קורטים ברית. אנחנו אחרי ההליכה במדבר, אבל לפני כיבוש ארץ ישראל המערבית. ולכן אנחנו עכשיו קורטים ברית שהיא הברית המחייבת. משה נותן להם בערבות מואב את המכלול של הברית, אבל הוא בעצם אומר להם, אני, האם יש תשובה? אין תשובה. בערבות מואב העם לא מדבר. בעצם הוא אומר להם, איפה העם מדבר? פה. ויען העם ויומר, תסתכלו פסוק ט"ז, חלילה לנו מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים. לא, זאת שאלה רצינית. האם אם בחרו לכם היום את מי תעבודו? תבחרו. זה לא שאלה רטורית, לפי דעתי. והעם עונה לו, ודרך אגב העם אחר כך שוב פעם אומר, בפסוק כ"ד חוזר ואומר, ויאמרו העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד, ובקולו נשמע. זה בעצם עוד פעם נעשה ונשמע, נעבוד ונשמע. זאת אומרת, כאן יהושע מקבל את התשובה על הברית שהתחילה פה בערבות מואב. הברית מתחילה בערבות מואב פה למטה, ונגמרת, ואז העם עושה פה ברית מילה וחוגג את הפסח, אבל עדיין לא מדבר. ארנה תמיד אומרת לנו, בצדק, שברית מילה היא בעצם התשובה של העם. הנה אנחנו עושים ברית מילה. אבל התנ"ך לא רואה את זה כנראה כתשובה מספקת. אנחנו, ויכול להיות שמשה ויהושע החליטו ביניהם, לפי דרך השם, שהם רוצים את התשובה של העם לא לפני כיבוש הארץ, אחרי כיבוש הארץ. כלומר, שהעם כבר לא תהיה לו שום טענה, רגע, קראתנו ברית, אמנם בסוף תקופת המדבר, אבל זה היה לפני כיבוש הארץ. לא, אני רוצה שזה יהיה אחרי שלמדתם תורה במדבר, ואחרי שכבשתם את הארץ, ואתם כבר חיים בדרך הטבע, ואתם יודעים מה זה ארץ ישראל, ואתם יודעים מה זה מלחמה, ואתם יודעים מה זה כיבוש. אני רוצה אחרי שאתם יודעים את הכל, ומה זה לחיות, מה זה, נפגשתם עם הכנענים ועם עובדי עבודה זרה, ואתם, ולכן הוא אומר להם, האלוהים, אולי תבחרו את האלוהים אשר, הנה הוא אומר להם, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, אתם רוצים, תתחברו אל הכנענים. אכפת לי, תלכו. מוצא חן בעיניכם, תלכו. כלומר, הם מכירים כבר את הכל, הם יודעים מה זה ארץ ישראל, הם יודעים מה זה תורה, ועכשיו הוא רוצה מהם את התשובה הסופית. כלומר, בעצם הברית מתחילה בערבות מואב, הברית שהיא לדורות, אבל היא מסתיימת בשכם. היא מסתיימת בשכם. אתם שומעים מה אני אומר? זה אומר, דרך אגב, שהברית מתחילה בסוף ספר דברים ומסתיימת בסוף ספר יהושע. בעצם ספר יהושע הוא ספר הברית. הספר שמספר לנו איך יהושע קושר את העם אל התורה ואל ארץ ישראל באופן שבסוף הספר הוא מביא אותם. אבל לא רק משה הוא מחבר את ישראל בברית עם הקדוש ברוך הוא, יהושע בעצם עושה את המקבת פטיש, את הסיום, את הגמר. הברית נגמרת והם באמת עונים. מה הם אומרים? ויען העם, פסוק ט"ז, ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים. למה? למה אנחנו כל כך רוצים את השם? כי אדוני אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים, מבית עבדים. מיכל רצתה להגיד משהו, אבל לא שמעתי אותך, אז היא כבר אחר כך נשמע אותה. ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם, ויגרש אדוני את כל העמים ואת האמורי יושב הארץ מפנינו. גם האמורי, הוא אומר, לא הכנעני. הכנעני ישב בעמקים ולא הצליחו להוריש אותו, אלא את האמורי שישב על ההר, הוא ישב בעבר הירדן ובאזור ההר, את האמורי יושב הארץ מפנינו, גם אנחנו נעבוד את אדוני כי הוא אלוהינו. גם אנחנו. אז אתם רואים? אז כאן באה התשובה. משה רבנו בעצם אומר להם את אשר ישנו פה, האם אתם מסכימים? אין תשובה בספר דברים. אין תשובה בספר יהושע. התשובה, גם אנחנו נעבוד את אדוני כי הוא אלוהינו. מה, למה הם רוצים לעבוד את השם? תשימו לב. כי הוא אשר עשה את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך, ויגרש. כלומר, הוא הבטיח, הוא קיים. הם אומרים, מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, זה גורם לנו להאמין בשם ולקבל אותו. תשימו לב כמה אני תמיד אומר, כמה בימינו אנחנו צריכים בעיקר לעבוד על אמונה, מתוך מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו. תסתכלו.
כאן זה ניצחון גדול על היצר הרע, שהרי במקום להתלונן כל הזמן. אז הנה, אנחנו מודים.
אנחנו מכירים בזה שהנה, הקדוש ברוך הוא קיים את הבטחתו. קיים את הבטחתו. גם אנחנו נעבוד את אדוני כי הוא אלוהינו. ואז יהושע מזהיר אותם. הם בחרו. ואז הוא ממשיך לדבר. מה הוא רוצה מהם? אומרים יהושע בפסוק י"ט, ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את אדוני כי אלוהים קדושים הוא, אל כנוהו. לא יישא לפי שכם ולחטאותיכם. כי תעזבו את אדוני ועבדתם אלוהים האחרים, ושב והרה לכם וחילה אתכם אחרי אשר הטיב לכם. מה הוא בעצם אומר להם? בעצם מה שנקרא מנסה לבדוק האם הם מבינים מה הם מקבלים על עצמו. לעבוד את אלוהי ישראל זה לא משחק. אלוהי ישראל הוא אל קנה. כאן הוא נקרא אל קנו. אל קנה. מה פירוש אל קנה? מה פירוש? לא. לא. קנה אותנו זה בהי. אבל מה פירוש אל קנה או אל קנו? זאת אומרת, הוא דורש בלעדיות. קנאות פירושה, אני לא מוכן גם וגם.
אחד.
למשל, הבעל שמקנה לאשתו, אומר, אני לא מוכן גם וגם.
בעל זה... בעל
הזה... אני רוצה שתהי נאמנה באופן מוחלט. אלוהים הוא בעל קנה, הוא אל קנה, הוא לא מוכן שום שותפות. לא מוכן שגם... תעבוד אותו וגם תעבוד את אלוהי.
זה לא מדויק בשם.
אמין.
להגיד אלוהים וקנה זה קצת סתירה. אלוהים זה רבים.
נכון. אלוהים זה רבים, אבל לכן
אלקנה כתוב,
אנחנו אומרים
כתוב אלקנה.
אלוהים, שזה לא השם המיוחד שלו. השם המיוחד שלו הוא השם, שזה השם המיוחד שלו, שהוא ביחיד. א' ד' נ' י' זה ביחיד, אל זה ביחיד, אלקנה. כלומר, אני דורש...
מה כתוב? לא יהיה לך אלוהים אחר. על פניי,
כי
כאילו
אלוהים קדושים,
כי אלוהים חמירים, זה תמיד איך? רבים.
הוא אלוהים קדושים, לא, את יודעת מה חז"ל אומרים? תסתכלי מיכל, אלוהים, תסתכלי מיכל, תסתכלי מיכל, תסתכלי מיכל, טוב, אני לא רוצה להתערב, דבר. אני מתנצלת שהתערבתי
בשיחה.
כתוב כאן אלוהים קדושים, הוא. זאת אומרת, אלוהים קדושים הוא. אלוהים זה רבים.
זה
חז"ל הסבירו שאלוהים זה בורא כל הכוחות, הוא מעליהם. כלומר, השם אלוהים הוא מתאר דווקא את כוחות הטבע הכפופים לשם, למקור, לבורא העולם. על כל פנים, זה ברור שכל הזמן הוא אלוהינו. אלוהינו לשון אלוהים, אבל הוא. הוא אל קנה, הוא זה תמיד כמובן לשון יחיד, ואלוהים מתאר את מכלול הגורמים והכוחות בטבע שהוא המקור של כולם. על כל פנים, ממה הוא מזהיר אותם? הוא אומר להם, תדעו לכם, אין במחקר קוראים לזה סינקרטיזמוס, מה פירוש? שיתוף. אין גם וגם, אין, אני קצת יהודי וקצת מתבולל, קצת דתי וקצת דמוקרטי, קצת זה וקצת זה, אני, אין. הקדוש ברוך הוא דורש נאמנות מוחלטת. ואם אתם תבגדו בו ותגידו, טוב, אנחנו גם משתפים, משלבים עבודת אלוהי ועבדתם אלוהי נחר, אותו רגע הוא אל קנה. הוא אכזרי, הוא יפגע בכם, ושב והרע לכם, הוא יעניש אתכם, וחילה אתכם. זאת אומרת, הוא לא אל סובלני, הוא לא פלורליסטי. הוא לא אומר, well, תיקח גם את זה, וגם את זה, וגם, אין הכל יחסי, וזה, תיקח גם אותי. אבל אתה, אתה יכול לקחת את זה. אלוהים הוא לא פלורליסטי, אל קנה. קשה לנו היום ללמד את תפיסה כזאת, כי זאת
לא
באמת
עכשיו,
תפיסה,
אבל
זה מכתוב, זאת האמונה היהודית.
כל הזמן הם לא בחרו.
נכון.
במילים אפשר להגיד, אבל זה לא בדיוק
אומר,
זה בחיים.
מה זה לא בחיים?
לא היה, רק היה מעמד הר סיני, זה, ופה הם נכנסו לארץ, לא היה, מה, שלמה הכנס לתוך הממלכה שלו, הכניס את כל העם.
ולכן
הוא... לא איזה אחד מאחרוני העם.
רוב, אפילו תקופת בית ראשון, רוב תקופת בית ראשון, עם ישראל כן היה נאמן רק לקדוש ברוך הוא. רוב תקופת בית ראשון, לא בתקופת אחאב, לא בתקופת מנשה.
מה זה בית ראשון?
בית ראשון תקופת התנ"ך.
לא, מי אתה קורא? גם בתקופת.
עם ישראל היה נאמן לקדוש ברוך הוא. לא הייתה עבודת אלילים. לא רק יהודה, גם ממלכת ישראל, לא הייתה עבודת אלילים בישראל רוב התקופה. כתוב רק הבא, חטאות ירובעם בן נבט זה לא עבודת אלילים, זה עבודת אלוהי ישראל בדרך לא נכונה, כך מגדירים את זה הפרשנים, למרות שיש כאלה שכן רואים בזה עבודת אלילים.
מה, שלמה עשה את זה?
לא, לפי חז"ל שלמה התיר לנשים שלו לעבוד אלוהים אחרים. את חוזרת לשלמה, אני מקבל, אל תחטטי בו, מסכן, אמרנו כבר עליו שהוא חטא.
זה דרך המלך ככה.
לא, זאת לא הייתה.
מתפתה משמה.
לא, זאת לא הייתה דרך המלך.
הוא המלך.
לא, מלכי ישראל שבאו אחריו לא נהגו, מלכי יהודה שבאו אחריו לא נהגו כך. מלכי יהודה שבאו אחריו לא נהגו כך. עשה לא נהג כך, והמציאה לא נהג כך, ויותם לא נהג כך, ועוזיה לא נהג כך, וחזקיהו לא נהג כך, ויושיהו לא נהג כך, ויושפט לא נהג כך, רוב מלכי יהודה לא נהגו כך. הייתה נאמנות, והתנך מיד עליהם, ויעשה ישר בעיני השם, על עוזיה ועל יותם ועל יושפן.
כן, הכי
מפה. שלמה חתן, נכון? בסוף ימר, והתנך נשב איתו את ליבו. על כל פנים, בבית שני, בסך הכל עם ישראל היה עם מאוד מאוד נאמן לתורה. חזל הרי באמת שואלים, למה חרב בית שני? הרי היו נאמנים לתורה, ולא הייתה עבודת אלילים. וחזל אומרים, בגלל שנאת חינם, בגלל שעזבו את הארץ, בגלל שהיו כל מיני סיבות. אבל בסך הכל אפשר לומר שברוב ההיסטוריה שלו, ברוב ההיסטוריה, עם ישראל היה נאמן לשם. זאת עובדה היסטורית. וזה כולל גם את 2000 שנות הגלות שלנו, שעם ישראל בסך הכל היה נאמן לקדוש ברוך. לא היה עם בהיסטוריה האנושית שקידש את השם ומסר את נפשו על אמונתו ועל אלוהיו כמו העם היהודי. זה מאוד מאוד ברור. על כל פנים, זה מה שיהושע רוצה. הוא אומר
לה, מתי בטלה עבודה זרה?
מה?
מתי כתוש בטלה עבודה זרה?
בסוף בית ראשון. אבל בטלה עבודה זרה, הכוונה היא שאלה שחזרו מגלות בבל ביקשו שהפעם בבית שני לא תהיה עבודה זרה.
בסדר, כי זה היה מציאות החזקה כל.
נכון, בבית ראשון הייתה עבודה זרה, אין שום ספק, גם קצת בממלכת יהודה, גם בממלכת ישראל, נכון, בית ראשון הייתה בו עבודה זרה, נכון, הנביאים כל הזמן אומרים את זה. על כל פנים, מהי אם כן ההזהרה? דעו לכם את מה שאתם מקבלים. אתם לא מקבלים את אלוהי ישראל יחד עם עוד, זה לא עסקת חבילה, זה בלעדיות, זאת חתונה רק עם הקדוש ברוך הוא, ברית. ויאמר העם, פסוק כף א', ויאמר העם אל יהושע, לא כי את אדוני נעבוד, רק את השם. אנחנו מקבלים על עצמנו, מר כאן אתם מבינים, כאן יש קבלה בתוך קבלה. הקבלה הראשונה, אתם אומרים, אנחנו לא נעזוב את השם. יופי, לא נעזוב את השם, אז אולי אנחנו לא נעזוב אותו, אבל ניקח איתו גם עוד. החייבות השנייה היא, אנחנו נעבוד את השם, ורק את השם. כאילו אומרים לך, הפעם הראשונה אתה אומר, אני אעבוד את השם, לא, לא מספיק. את השם ורק את השם, שנייה אחת, ואז הוא אומר, הם אומרים, את השם אלוהי ישראל נעבוד, כי את השם נעבוד, הכוונה את השם לבדו. כן,
אחד. לא, זה מוזר, כי זה בסך הכל שקר מולמד, זה לא שיש באמת אלוהים אחרים. נדמה לכם, כאילו יש, אתה יכול להיות עסוק ב...
הם מקבלים על עצמם.
זה כאילו לשים את זה, שיש דבר כזה, שזה שתי מתים.
יש דבר כזה בעולם, הוא נותן להם
עכשיו... יש עבודה זרה, אבל אין אלוהים אחר, יש רק...
לא, יש אלוהים אחרים, כלומר אמונה אחרת, דת אחרת. הוא נותן להם...
אז זה פה כאילו מעמד שווה, תבחרו בין כמה דברים שווים.
כי תבחרו בין כמה דברים שבעולם הם מופיעים באופן שווה. הוא לא מדבר איתם...
תסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם.
כן, תסירו
את... אלוהים, זאת מילה.
כן, תסירו את ה... את האלוהים שעבדו אבותיכם, כלומר תסירו את את האלילים, את הפסלים, את האמונות, את ה... נכון? אני משתמש באותה מילה, אני אומר, אמונת ישראל והאמונה הנוצרית, אני משתמש באותה מילה.
אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם, ואם את אלוהי מורי אשר
איתן, אתם תבחרו לכם. הוא נותן להם בחירה. המציאות הזאת קיימת, יש תרבות אלילית, יש עבודה זרה, יש... תבחרו, והוא נותן להם את הבחירה, והם הפעם בוחרים. כלומר, באמת, מה שחסר לנו, מה שיש לנו, שנייה, מה שיש לנו, אם כן, במעמד הר סיני, ששם עם ישראל פעמיים אומר, נעשה ונשמע, ואין לנו בערבות מואב, כאן יש לנו, שעם ישראל פעמיים אומר, לא כי את השם נעבוד. ותשימו לב שיהושע חוזר ואומר, ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, פסוק כף ב', כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, אתם בחרתם. כלומר, כאן יש עדות ברית לא נכפתה על עם ישראל. כאן בעצם יכול יהושע להגיד, הבחירה היא בחירה חופשית שלכם. למה? כאן עם ישראל יודע מה זה תורה. כאן עם ישראל כבר בארץ. כאן עם ישראל כבר מכיר את הגויים. כאן כל הנתונים קיימים. ולכן הבחירה שלכם היא בחירה...
אבל הבחירה היא לא רגע. זה הנקודה. גם יהושע לא מציף.
נכון. הבחירה כאן היא בחירה לדורות. בעצם כאן בסוף ספר יהושע הסתיימה הברית שמחייבת אותנו לדורות. דרך אגב, חז"ל גם אומרים, זה דבר מעניין, שחז"ל אומרים, אילולי חטאו ישראל, לא היה ניתן לנו אלא חמישה חומשי תורה בספר יהושע.
אגב.
הספר יהושע יש לו מעמד של חמישה חומשי תורה. למה? כי הברית שמתחילה בסיני לא נגמרת בספר דברים. נגמרת בסוף ספר יהושע. כמובן גם ההבטחות שמופיעות בתורה מתקיימות בספר יהושע. אבל גם הברית...
מלאכותי לחתוך את זה לפני.
מלאכותי. ודרך אגב...
לא, היה לא היה אמור להיות. גם, לא את... היה...
גם אצל השומרונים, גם אצל השומרונים, יש להם, כתבי הקודש שלהם, זה חמישה חומשי תורה וספר יהושע. זה מאוד מעניין. ואנחנו רואים שסוף ספר יהושע זה באמת חתימה של התורה, כי כאן נגמרת הברית. יהושע אומר להם, עדים, הנה אתם עדים כי אתם בחרתם. ויאמרו עדים, אנחנו מעידים ש... כן, אנחנו מעידים שאכן הבחירה שלנו היא בחירה חופשית. לא כפית עלינו שום דבר. ואתה עכשיו הוא אומר להם מה המשמעות. אם אתם רציניים, אם קיבלתם על עצמכם בלב שלם, פסוק כ"ג, הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, ועטו את לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל. מה זה אומר? שהעם כבר היה בו, או שעדיין היה בו, או שכבר היה בו, עבוד אלוהי הנכר. תסירו אותם. כלומר, עכשיו... אני רוצה ניקיון גמור. ניקיון. זה אולי גם לעתיד.
לא, אבל... דברנו על עתיד. כי תעזבו.
לא, לא, לא.
ותתם משם והרה לכם.
כן, זה הזהרה לעתיד. עוד... אבל בפסוק כף ג' תסתכלי בכף ג' הוא דורש מהם דרישה לגבי מה שקיים היום. כלומר, יש עדיין בתוכם אלוהי נחר.
ברור.
הם סוחבים עוד כנראה... אלילים מצריים וכל מיני, אנחנו מכירים את מה שנקרא עבודת האלילים הביתית, המשפחתית. מה זאת עבודת האלילים הביתית? בכל משפחה היה איזה פסל. וזה היה האליל של הבית, כמו הקמע של הבית. והיו עובדים אותו, ומסתבר שבני ישראל לא השתחררו שרידים של העבודה הזרה עד סוף ימי יהושע במדבר ומשה רבנו ויהושע וכנראה זה עכשיו יש מפרשים שאומרים לא במדבר בימי משה לא היה אבל כשנכנסו לארץ היה בשלל היו הרבה פסלים ואלילים אז הם לקחו כל אחד לקח איזה פסל קטן ושם לו בבית ככה כלומר שזה לא היה דבר שליווה אותה מהמדבר, אלא אלה היו דברים שנכנסו אליהם פה בארץ, בכיבוש הארץ. על כל פנים, היו בתוכם אלוהי נחר, וזה סוף ימי יהושע. ואז העם מתנקים, משתחררים משרידי עבודה זרה ומכריזים, ויאמרו העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע. כאן אנחנו כמובן שומעים את מה? כאן נעשה ונשמע. כלומר, כאן חוזר את הנוסחה של... כלומר, כאן בעצם נגמר מעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא, הברית הראשונה היא במעמד הר סיני, היא נמשכת בערבות מואב.
אבל אז... עדיין קודם נעבוד ואחר כך נשמע. זאת אומרת, נשאר תמיד נכון. עוד הפן הזה.
ש... כאן...
יש עוד דברים חדשים.
חז"ל אומרים
מתחדשים,
ש... נשמע... הכוונה היא, הם כבר יודעים את כל התורה. אלא מה זה נשמע? נשמע פירושו להבין.
שתמיד יש עוד דברים
להבין. אני תמיד יכול עוד להבין. הנה רינה, כל הכבוד, רינה הגיעה, תפתחו לה את הדלת. כל הכבוד. רינה אשת חי. כל הכבוד. רינה, כל הכבוד. לא ויתר. למרות שלא היה לך טרנד, בואי תיכנסי, תיכנסי פנימה. מהר, מהר, מים לשתות. את אדוני אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע. אז מה שלגבי מה שמיכל העירה, מה מתחדש ההבנה? נשמע בתנ"ך.
זה תמיד עתיד יהיה גם.
נכון. העתיד זה בהבנה. אני יודע. נכון שיש גם עתיד גם במשפט.
כל הזמן צריך לשמוע.
נכון. אבל לשמוע כאן יותר פירושו להבין. אנחנו
ברור.
אף פעם לא נבין את הכל. אבל תמיד נקיים. אנחנו נעבוד את השם. כלומר נקיים את כל דבריו. גם אם אנחנו לא מבינים את הכל. גם אם אנחנו לא מבינים את הכל. כל הלוח זמנים השתבש. מה אפשר לעשות?
מזונות? מה זה?
מזונות, כן. ותשימו לב, ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא וישם לו חוק ומשפט בשכם. מה פירוש חוק ומשפט? כרתו ברית. הנה אתם רואים, למה עוד פעם צריך לכרות ברית? זה לא עוד פעם, כאן זה סיום הברית. הברית שמתחילה בסיני ונמשכת בערבות מואב, בעצם יש לנו כמעט אפשר לומר 100 שנה של ברית. אמרנו, לא 100 שנה, הברית מתחילה בסיני שזה 1440 יציאת מצרים. ואמרנו יהושע היה בן 40 בכניסתו ביציאת מצרים, בן 80 בכניסתו לארץ ובן 110 במותו. עוד פעם, ביציאת מצרים הוא היה בן 40, משה היה בן 80, יהושע היה בן 40 ביציאת מצרים. בכניסה לארץ הוא היה בן 80. כלומר, עברו 70 שנה. כלומר, הברית הייתה תהליך...
זה דור אחר.
זה שלושה דורות. כל דור בערך 25 שנה. כלומר, אנחנו מדברים עד שלושה דורות.
הברית נחתה בין...
לפחות עד שני דורות.
הדור של משה. רגע, רגע, זה גם המחיש של זה.
שמה?
את אשר ישנו כאן.
נכון, את אשר ישנו ואת אשר איננו. אנחנו בתוך תהליך שהסתיים רק בסוף ימי
זה יושב. רעיון מאוד מאוד גדול, שהרי התורה היא נצח. אז כאילו הברית היא צריכה כל הזמן להתחדש בכל כן, הזמנים.
כדי... יש איזו נקודה שבה, היא, שבה החוזה נסגר. אבל הוא לא נסגר ביום אחד, לא מעמד הר סיני, גם לא חובת מואב.
דוחות.
גם לא שכם, אלא זה דורות. זה תהליך שהעם...
שהם לא היו אז בכלל, את אשר איננו. זאת אומרת, לא הדור שהוא עדיין לא בר דעת, אלא בכלל
למרות שמד...
עוד איננו.
נכון. מדרש חזל, מדרש חזל לא מתייחס לשלושת הדורות האלה, לא אומר זה מה שמחייב אותן לאורך כל הדור. אבל אתם צודקים
אבל
שיש...
אבל אם אתה אומר שזה זה, אז זה...
יש גם את המובן שהדור שמתחיל הוא לא הדור שמסיים את הברית. מי שמתחייב הוא לא הדור שהתחיל. אז את אשר ישנו, את אשר איננו. וזאת כנראה אחת המשמעויות של חוק ומשפט. חוק ומשפט הכוונה היא, מעכשיו זה חוק. חוק זה אומר, חוק, מה זה חוק? חוק טבע, דבר נצחי. חוקי הטבע אני אומר. זה דברים נצחיים. חוק ומשפט בשכם, כלומר מכאן התורה הופכת להיות החוק הנצחי של עם ישראל. קיבלנו את זה. ומי כאן וישם לו חוק ומשפט בשכם. דרך אגב, נאמר את זה שהוא שם חוק ומשפט במראה, כשיוצאים ממצרים. אבל זאת ההתחלה. מתי בא הסיום, מתי הוא שם חוק ומשפט? כלומר, מתי התורה הופכת להיות, כמעט הייתי אומר, כמו חוק הטבע, החוק ש... שמחייב את עם ישראל לדורות, וישם לו חוק ומשפט בשכם.
למה?
משכם
מתחיל... מה זה בשכם? הכללה והברכה?
למה דווקא בשכם?
לא, מה יש בשכם?
בשכם יש את הברכה ואת כללה, את הר גריזים והר עיבה. עכשיו, למה דווקא בשכם, זאת שאלה שאנחנו שאלנו את עצמנו, באיזשהו מקום, אני כל הזמן קושר את, וגם חז"ל קושרים, את שכם של יהושע אל שכם של אברהם אבינו. המקום הראשון שבו קיבל אברהם אבינו את ההבטחה, תפתחו רגע עוד פעם ב... בראשית פרק י"ב, המקום הראשון שבו קיבל אברהם אבינו את ההבטחה, המקום שהוא מגיע בפרק י"ב, זוכרים? ויעבור אברהם בארץ, אברהם, פרק י"ב פסוק ו' 6, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ, וירא אדוני אל אברהם ויומר, לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שהמזבח לאדוני הנראה אליו. ההבטחה הראשונה היא בשכם. המזבח הראשון הוא בשכם.
הוא לא קנה פה מה.
כלומר, לא, אברהם לא קנה, אחר כך יעקב קונה חלקת השדה ליד שכם, ששם גם נקבר יוסף, תכף נגיע לזה, ו... באיזשהו מקום שכם של יהושע, למה נחרט את הברית בשכם? כדי לחבר אותנו להבטחה. אתם זוכרים את ההבטחה לאברהם אבינו? ההבטחה לאברהם אבינו היא תתקיים בזכות הברית הזאת שאתם קורטים בשכם. ההבטחה בשכם לזרעך אתן את הארץ הזאת מותנית בברית שאתם קורטים. אבל יש קשר בין ההבטחה והברית. ההבטחה היא חלק מהברית, היא המשך של הברית. או הברית היא הביטוי של ההבטחה. יש כאן משהו שמחבר את אברהם ויהושע. אברהם, שזה המקום הראשון שבו הובטחה לו הארץ, ויהושע משלים את התא... כמעט הייתי אומר, איי, זה יפה. הברית עם הקדוש ברוך הוא... תשלימו את הראש שנייה. הברית בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל לא מתחילה בסיני, מתחילה באברהם אבינו. כלומר, כאן סוגרים את המעגל שמתחיל באברהם אבינו. אברהם אבינו, 1870, מגיע לארץ ישראל, 1870, זה נגמר ב-1370. אוי, זה יפה. מ-1870 עד 1370, זה בדיוק 500 שנה. 500 שנה לקח תהליך ההתקשרות בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, מגיע לאלון מורה בשנת 1870, ואילו 1870, ויהושע מסיים את הברית בשכם באותו מקום. עכשיו, למה זה באותו מקום? לסגור את המעגל. זה מתחיל בשכם ונגמר בשכם.
כי הובטח לו 400 שנה שיוצאים
ממצרים. מהולדתו של יצחק. 400 שנה זה...
כן. שכובשים גם את הארץ.
זה לא נכלל, כן. זה 500 שנה. זה כולל 400 שנה מהולדת יצחק עד יציאת מצרים. עכשיו, זה לא כולל 30 שנה שהיה אברהם בארץ עד הולדתו, 25 שנה עד. הוא היה בן 75 כשהוא הגיע לארץ.
אבל שם לא הייתה שלו.
לא, אבל, אבל זה התחלה של ההבטחה, פעם הראשונה, הברית מתחילה, ולכן יש מזבח, מזבח תמיד קורבן, מסמל תהליך של התחברות.
זה כולל גם את המקומות שאתם לא בפועל שולטים נקודתית בהם.
נכון, נכון. זה התחלת ההתקשרות, לכן המזבח הראשון הוא בשכם. מזבח זה קורבן, קורבן זה להתקרב, להתחבר, להתקרב. כלומר, ההתקרבות בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל מתחילה בשכם. בימי אברהם אבינו, זה המקום הראשון, ומסתיימת בשכם עם יהושע.
ודרך אגב,
זה בדיוק 500 שנה. זה מעניין. אני פעם ראשונה שם לב לזה. זה מתחיל ב-1870 ומסתיים 1370. נכון? זה בדיוק 500 שנה.
800 עוד שנה.
מ-1870 אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, ו-1370 סוף ימי יהושע, הברית פה. הברית פה ב-1370. הכל לפני הספירה והכל לצערי בתאריכים הכלליים. אבל זה יפה, ויישם לא חוק ומשפט. כלומר, מה שמתחיל אצל אברהם אבינו בתור הבטחה והתחלה של התחברות, כאן זה כבר חוק ומשפט בשכם. כאן זה כבר חוק.
זה לא גרים שם. זה מקום הם... קשה, נכון, תמיד שכם זה
גרים. כאן הם כבר
רגע,
גרים.
אבל הם כבשו את הארץ, כבר כבשו את שכם.
אני אומרת שזה כולל את המקומות שאתה לא בפועל.
לא, אבל הם כן בפועל יושבים בשכם.
יושבים בתוך
שכם. עכשיו, כבשו את שכם. כבשו את ההר.
את ההר, את העמק לא כבשו. את ההר כבשו, כל אזור ההר.
אחרי שיוסף נקבר, זה שכם? זה שכם ממש?
יוסף נקבר בשכם.
זה שכם ממש?
זה על יד שכם ממש, 100 מטר.
זה לחשב שכם? לא, ליד, ליד.
זה
ליד. כמו שאלון לא רואה, זה נשמע
כאילו. זה ליד. בתוכה,
אבל
ליד. יוסף לא נקבר בתוך העיר שכם, הוא נקבר 100 מטר על ידה, 200 מטר על ידה.
גם אז?
גם אז.
זה ליד. זה השכם של היהודים.
לא, זה השכם שהעתיקה. יש תל השכם ועל
לא,
ידה.
לא, איפה כפת... שהיהודי, איפה של בני ישראל, זה השכם של בני ישראל.
אנחנו דרך אגב מניחים שבני
הם
ישראל...
הם גירשו את העמים, לא ישבו איתם כמו היום.
דווקא לגבי שכם אנחנו חושבים שהם לא גירשו את, את, את האמורים שישבו בשכם. כי אנחנו שומעים אצל אלימלך שעוד היו, שעוד היו בעלי שכם. שהיו שם, הם כנראה בגלל הברית בין שכם ובני ישראל, הם השאירו אותם במקומם. הם כנראה השאירו את שכם במקומם, אבל הייתה ברית בין שכם לבין בני ישראל. על כל פנים, יהושע כותב את כל הסיפור הזה, אתם רואים, כותב את הסיפור הזה, הוא לקראת סיום. אבל בדיוק את רואה רינה הגעת אל החלק החשוב של השיעור, אל הברית שהיא בשכם. בדיוק בשבוע שעבר הייתי בשכם, באלון מורה, באיתמר, בהר גריזים, במצפה יוסף. מכירים את מצפה יוסף? זה מקום יפה. מצפה יוסף.
זה מדהים.
בהר ברכה, כן. מדהים יותר קבר יוסף למטה, אבל לתל שכם למטה, אבל כשקשה להגיע לתל שכם, אז לפחות מגיעים ליד. וישם לו חוק ומשפט בשכם. ועכשיו יש לי חידוש מעניין. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים. אז יש כאלה שמפרשים את זה, מה זה בספר תורת אלוהים? מה זה בספר תורת אלוהים? בחמישה חומשי תורה זה לא כתוב. לפי השומרונים דרך אגב, אצלם זה טוב, כי התורה כוללת גם חמישה חומשי תורה וספר יהושע. אבל יש כאלה שאומרים שגם, שגם את ספר יהושע הוא היה בקודש הקודשים ליד. יש מסורת בחז"ל ש... נבריאות, לא כולם מסכימים עם זה, סליחה, לא כולם מסכימים עם זה, אבל יש מסורת בחז"ל שגם ספר יהושע הוא מביא את זה כאן בפירוש, שספר יהושע היה ליד ספר התורה שהיה ליד ארון הברית. כלומר, ליד ארון הברית היה ספר תורה, כך גם מפרש תרגום יונתן, שויכתוב בספר תורת האלוהים. למה ספר יהושע נקרא ספר תורת האלוהים? כי הוא היה במשכן, בקודש הקודשים, יחד עם חמישה חומשי תורה. כאן בעצם ספר יהושע מקבל מעמד מיוחד. הוא לא כמו שאר התנ"ך.
שיהושע עוד חי?
כן, הוא כתב את ספר יהושע. וכתב את ספרו בסוף ימיו, ושם אותו... ליד ספר התורה במשכן. כלומר, ספר יהושע כאן, לפי המדרש הזה, יש לו מעמד מיוחד. הוא לא ממש חלק מחמישה חומשי תורה שהתגלו למשה בהר סיני, במדבר, אבל הוא לא כמו שאר ספרי התנ"ך. הוא נקרא ספר תורת האלוהים, הוא חלק מחמישה חומשי תורה. למה? קצת אמרנו. א', בגלל שיהושע תלמידו של משה, אבל גם בגלל שהברית נסתיימה בספר יהושע, ההבטחה התקיימה בספר, הוא חלק מהקומפלקס,
הרי בלי ספר יהושע, כל התנ"ך חסרת משמעות.
לא שווה כלום.
שהרי
יש לנו בתורה רק הבטחות.
רק הבטחות. כאן זה קיום.
כאן זה קיום.
אז זה הוכחתו של הקדוש ברוך הוא.
אז לכן יש כאלה שאומרים שגם ספר יהושע נקרא, שהוא כותב את כל הדברים האלה בספר תורת האלוהים, הכוונה היא שהוא כותב את ספר יהושע, שאותו הוא מצרף במשכן ל... ספר התורה
לחמישה.
מה?
לא יחסת אליו.
עוד פעם, בספר תורת אלוהים הכוונה היא שהוא כותב את ספר יהושע שהוא חלק מספר תורת אלוהים. הוא עצמו נקרא ספר תורת אלוהים, הוא חלק מהתורה. הוא לא נביאים כתובים. הוא
חלק מהדברים, באמת, משה אמר מה יהיה. קצת שינויים, אבל
אצל השומרונים, ככה אצל השומרונים. זה השלמה של דברים שמשה אומר, הקיום של דברים שמשה אומר.
משה לא זכה, כאילו הפרידו.
נכון, משה לא זכה, ויהושע זוכה. נכון, בעצם יהושע משלים, אבל בעצם, לכן גם ספר יהושע משלים את התורה הזאת. השלמה הכרחית. ולכן, אומר הכתוב שזה ספר תורת האלוהים. אז קודם כל, אם כן, הוא כותב את כל הדברים על ספר... ומכאן מסורת חזל שהוא כתב את ספר יהושע, וגם הוא מעיד עד, ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת העלה אשר במקדש אדוני. הוא לוקח אבן ומעמיד אותה שם במקדש. אז קודם כל אנחנו שומעים שהייתה שם בשכם, היה מקדש, היה שם מקדש אלילי, אנחנו מצאנו את המקדש האלילי בתל שכם, שהוסב למקדש, מקדש השם. אנחנו רואים שיש כאן מקדש השם בשכם. מה הכוונה? אנחנו לא יודעים בדיוק מה הכוונה. אז יש כאלה שאומרים שכיוון ששם נחרטה הברית, היה שם מקדש שלא הקריבו בו קורבנות, אלא לא הקריבו כאן קורבנות, אבל זה היה מקדש של אנשים שבאו אחרי הברית, הם באו למקום הזה כדי לחדש את הברית, כדי להתחבר. זה הפך להיות מקום קדוש, כי שם נחרטה הברית. אז הוא קם שם מקדש. מקדש הוא לא מקום של קורבנות, אלא מקום של תפילה ומקום של לימוד ומקום קדוש, לא במובן הפולחני, אלא במובן יותר התורני. אז זה מקדש השם. יש כאלה החוקרים, אתם יודעים, החוקרים אומרים שמקדש השם, אנחנו מניחים כנראה שבני ישראל, בעיקר עשרת השבטים, אבל גם בתקופת השופטים, המשיכו להקריב קורבנות גם בשכם. כי היו במות, הבמות, מה שספר שופטים כתוב, הבמות לא שרו, הבמות לא שרו, כנראה המשיכו במקומות האלה גם להקריב קורבנות. אבל לפי עדות חז"ל, מה שכאן אומר, מה שכאן כתוב אשר במקדש השם, זה מקדש שלא מיועד לקורבנות. למה נבנה שם מקדש? כדי להנציח את מעמד הברית. הרי יש לנו כאן מקדש שהוא לא לשם קורבנות. מה הוא עשה שם? הוא שם שם אבן גדולה. עכשיו אני אספר לכם סיפור שאתם טיפלו מהרגליים. את העיר שכם חפרו כמה חוקרים. החופר העיקרי שחפר אותה היה אולברייט, ארכיאולוג אמריקאי. הוא חפר את התל, הוא מצא שם את המקדש, והוא מצא במקדש אבן גדולה בגובה של 2-3 מטר, אבן גדולה לבנה, גם ניקו אותה, נראית היום לבנה, והיא נמצאת שם בתל שכם. ולמרות שכבר 15 שנה תל שכם הוא לא בידינו אלא בידי הערבים, הם לא הזיזו את האבן הזאת. וממצפה יוסף רואים את האבן הזאת, אבן גדולה של 2 מטר, 3 מטר. ולפי וכמובן, אולברייט, שהוא מצא את האבן הזאת, אמר, הנה, מצאתי את האבן של יהושע. כי כתוב כאן שיהושע שם במקדש בשכם, ויקח אבן גדולה. אז גדולה זה גדולה, 2-3 מטר. ויקימה שם תחת העלה אשר במקדש אדוני. ומה המשמעות של האבן הזאת? פסוק כ"ז, ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמעה את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעדה פן תכחשון באלוהיכם. חבר'ה, האבן הזאת היא העדה. היא העדה שפה אתם קיבלתם בבחירה את הברית.
אני חושבת
אז כשהוא מצא לאנשים. את האבן הזאת, הוא אמר, הנה, יש לנו עדות של הברית שקראת יהושע עם האנשים.
אני חושבת שקשה לאנשים בכלל להפנים את הנקודה הזאת שהאבנים ושהארץ הם עדים. קשה לאנשים להפנים.
איך אבן דוממת היא עדה.
איך אבן היא עדה, שהרי אנחנו, כל מה שאנחנו עושים כאן, עושים את זה לפני העד העיקרי, שהוא השמיים והארץ, ויש דין.
אני אומר שהיא עדה, מה שכתוב פה, זה נאמר לימים. כי הקדוש ברוך הוא הרי ידע שאנחנו נחזור ואנחנו נחשוף, והנה האבן שם היא העדות ששרדה לנו מתקופת התנ״ך על הברית בין העם והקדוש ברוך הוא. ואחת הסיבות לדעתי שישראל החליטה לעזוב את תל שכם, להפקיר אותו לערבים, זה בגלל שלא רצינו את העדות הזאת של הברית. ישראל לא יכולה, מדינת ישראל לא יכולה לסבול עדות דתית כל כך חזקה.
נכון, ואנחנו צריכים לגלות כאן את העדים, את
האבנים
בירדן.
אז לכן נתנו, תחשבו מה זה, שמצאנו את תל שכם ואת המקדש שבו הייתה הברית, ושם הייתה העדות על הברית, ומצאנו את האבן הגדולה הזאת.
וצריך לגלות גם כאן בגלגל את האבנים.
איך עם יכול לעזוב מקום כזה? אנחנו, דרך אגב, לפי הסכמי אוסלו, קבר יוסף נשאר בשליטת ישראל. אחר כך גם אותו נתן. אבל עדיין לפי הסכמים, כמו בית הכנסת ביריחו, גם קבר יוסף בשליטת ישראל. זה שטח C בתוך שכם. והדבר המעניין הוא שקבר יוסף נמצא ממש על יד תל שכם. אם כבר אתה עושה שם איזה מובלעת, תכלול גם את התל. תעשה מובלעת של קבר יוסף ותל שכם. לא, את תל שכם נתנו לערבים.
בדיוק אותו דבר ביריחו.
כן? זה,
תל יריחו.
זה ביטוי מאוד עמוק לבגידה שעם ישראל היום כעם, לפחות נאמר ככה, שהשלטון הישראלי, לא נאשים את עם ישראל כעם, כי זה מורכב מדי, אבל שהשלטון הישראלי בגד בברית עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה שום דבר שיזכיר לו את הברית עם הקדוש ברוך הוא. כי זאת ברית כבדה, זאת ברית מחייבת. מדינת ישראל לא רוצה את הברית הזאת, ולכן היא מתנערת מכל מה שמזכיר את הברית הזאת. אבל זה דבר מדהים, אני אוהב ללכת למצפה יוסף לראות ולהראות לאנשים, הנה האבן, רואים את השרידים של המקדש ורואים בקצה של המקדש את האבן. אם לא הייתי רואה את זה במו עיניי, הייתי אומר, מספרים לי סיפורים. וכל מי שאני מספר לו, זה אומר, אתה מספר סיפורים, עד שהוא לא בא ורואה במו עיניי ואומר, וואו, את שכרת כאן בלבית. זה מדהים, זה באמת דבר מדהים, שהנה כתוב פה איך אני, למה אני אומר שזה דבר יפה, כי כאן כתוב שכתוב שהאבן הזאת היא עדה. אם היא עדה, עדות היא לדורות, היא נצחית. והנה הקדוש ברוך הוא דאג שהאבן הזאת תישאר כדי שהיא תהיה עדות לדורות. עכשיו, זה דבר מעניין שאני לוקח קבוצות למצפה יוסף לראות את תל שכם ואני מראה את האבן, הנה העדות על הברית ואנחנו לא יכולים להכחיש שאנחנו קראתנו ברית עם הקדוש ברוך הוא. הנה העדות שיהושע השאיר פה והיא נשארה. ותמיד כשאני בערך אומר את המשפט הזה, זה כאילו, זה מדהים כשאני מגיע לקטע הזה, מגיע איזה קצין עם חיילים, ואומר לנו, תלכו מפה מהר, שטח צבאי סגור. זה לא מקרה. לא רוצים, וזה שטח צבאי סגור. אני בא למרות שזה שטח צבאי סגור. ואני אומר לפעמים לחיילים שם, לקצין, אני אומר, מילא לא נותנים לנו ללכת לקבר יוסף. אבל לפחות...
תצפית.
תצפית, מלמעלה. וזה שטח, ויש שם מחנה צבאי, וזה... בשביל מה אתם פה? בשביל לשמור עלינו. הוא אומר, לא. זה ההוראה, זאת הפקודה, שטח צבאי סגור.
אבל נותנים להם פעם אחת בחודש, ומתחיל בחצות.
לקבר יוסף. אבל אף פעם לא נותנים לעלות על תל שכם. העיקר זה לא קבר יוסף, העיקר זה תל שכם.
זה בדיוק כמו ביריחו. בתל יריחו, שהרי זה, הנס, זה ההנצחה של הנס שעשה הקדוש ברוך הוא לנו.
שם מברכים את הברכה.
שם מברכים את הברכה, שם לא. לשלום על ישראל שזה מימו, לא חשוב. אבל...
זה בדיוק. זה אותו סיפור. אותו סיפור. שעם ישראל בוגד בברית. לא, סליחה, השלטון הישראלי. לא, לא. השלטון. השלטון הישראלי בוגד בברית.
השלטון הם שמאלנים. אפילו אם הם אומרים שהם מהליכוד.
נכון, נכון. לצערנו. אז אם כן, זה העדות. עכשיו יש לי שאלה גדולה. והיא השאלה הבאה. כמה עדים צריך? כמה עדים צריך?
שניים.
שני עדים, שניים. איפה העד השני? יש עבד. זה עד אחד. עכשיו, בא החידוש שלי. זה חידוש מאוד יפה. שחידשתי אותו שם בשכם. והיא אחרי הדברים האלה, עברתי לפסוק כפתת. הימות יהושע בן נון, עבד אדוני, בן 110 שנים. מכאן לומדים שזה היה... המעמד שהיה קודם היה מיד לאחר, לפני מות יהושע, זה היה בסוף ימיו. והקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים, מצפון להר געש. זה מזוהה עם, זה מזוהה עם, זה מזוהה עם כפל חרס על יד אריאל, שם קברו אותו בהר אפרים. למה הוא נקבר בהר אפרים? כי הוא משבט אפרים, אז הוא נקבר בהר אפרים. ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר יריחו ימים אחרי יהושע. אלה שהיו בדור של יהושע ואשר ידעו את כל מעשה אדוני אשר עשה לישראל, וכל עוד היו עדים שסיפרו את סיפורי הניסים והנפלאות, וזה החזיק את... האמונה של עם ישראל. ועכשיו שימו לב, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מעד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה, והיו לבני יוסף לנחלה. ולעזר בן אהרון מת והקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. אז מספרים לנו כאן על קבורת יהושע וקבורת אלעזר. אלעזר נקבר בגבעת פנחס בנו, והמסורת נקבר לא רחוק משכם.
ואיפה העד שני?
ויהושע נקבר בגבעת... אבל מי נקבר בשכם? יוסף. איפה? בחלקת השדה אשר קנה יעקב מעד בני חמור. איפה הוא קנה את החלקה הזאת? איפה הייתה החלקה הזאת? על יד שכם. כאן כתוב... קברו בשכם, אבל הכוונה היא על יד שכם. מדוע? כי אם אנחנו פותחים בספר בראשית פרק למדלת, אנחנו רואים שבראשית פרק למדלת, תפתחו בבקשה, בראשית פרק למדלת, כתוב שיעקב קנה, סליחה, למד ג' פסוק י' ח' 18, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען ובו מפדן ארם. אתם רואים? למד ג' פסוק י' ח' ויחן את פני העיר. מה זה את פני העיר? לפני העיר, מצד מזרח לעיר, לא בתוך העיר. למה לא בתוך העיר? כי היה לו צון ובקר, ויחן את פני העיר, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד חמור, בני חמור אבי שכם, במאקסיטה הוא קנה את השדה, ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. אז יוסף נקבר בחלקת השדה שקנה יעקב. איפה הייתה חלקת השדה? את פני העיר, ליד העיר, לפני העיר. זאת אומרת, על יד שכם נמצא קבר יוסף. ועכשיו מה החידוש שלי? שאלתי אתכם מי הוא העד השני? האבן היא העד הראשון, מי הוא העד השני?
עצמות יוסף.
עצמות יוסף. קבר יוסף. הוא העד השני על הברית. וחז"ל שואלים למה יוסף מעיד על התורה? כי יוסף קיים את כל התורה כולה.
מתחיל מיעקב.
נכון. יוסף הצדיק, למה הוא נקרא צדיק? שהוא קיים את כל התורה כולה. כלומר, האדם היחיד שזכה להיות עד על הברית זה יוסף, כי הוא היחיד שנקרא צדיק, לא חטא, קיים את כל התורה כולה. יפה, נכון? זה גם נותן תשובה למה יוסף נקבר שם בשכם. למה הוא נקבר בשכם? על יד המקום ש... במקום שבו הייתה הברית, כי הוא מעיד על הברית, הוא העד השני. העד הראשון זה האבן, והעד השני זה קבר יוסף. ותשימו לב איך שני העדים האלה התקיימו, נשארו עד ימינו. קבר יוסף והאבן במקדש, אותה חשפו ארכיאולוגים. שני הדברים, שני העדים נשארו כדי להעיד בנו. ואת שני המקומות האלה עזבנו. צערנו.
עדיין,
אבל העדים,
עדיין.
לעת אתה. אבל אתם מבינים איזה דבר זכינו לו, שזכינו להתחבר מחדש אל העדים שמעידים בנו. אנחנו עם השם, אנחנו העם שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית. אל תשכחו את זה. אנחנו קצת רוצים לברוח מזה, אבל לא יעזור לנו, כי העדים יותר חזקים. הקדוש ברוך הוא קבע, אלה יהיו העדים. תראו איך זה נשאר עד היום הזה. זה מדהים, נכון? זה באמת סיפור מאוד מרגש. אז יש לנו שם את האבן ואת הקבר, אני עומד במצפה יוסף ואני מראה, הנה שני העדים, הם עדים בנו. אם יש למישהו ויכוח עם העדים, אל העדים. בבקשה, יפה, נכון? אתם עכשיו רוצים לארגן איתי טיול לשכם, לראות את זה. אז יש לנו כאן אם כן שני עדים, שמעידים על הברית, כאן בעצם נסתיימה התורה. אנחנו עכשיו צריכים כך לסיים את קריאת התורה, ואז וישלח, חוזר לכפחת, וישלח יהושע את העם, איש לנחלתו. עכשיו נהייתם עם, קראתם ברית, עכשיו כל אחד יכול לחזור.
אבל פה הם לא אמרו נעשה ונשמע.
אתה ישנת כשקראנו את זה. ישנת. תחזור רגע לפסוק, תחזור לפסוק כף דלד, תראה שהם אמרו, ויאמרו העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע. להפך, חז"ל אומרים שמה שאומרים כאן חז"ל, בני ישראל, זה יותר גדול מנעשה ונשמע. מה זה נעשה? הוא אומר לי, אני עושה. מה שאומרים? נעבוד, כשאדם עובד את השם, מה פירוש לעבוד את השם? אני עבד שלו. אבל לא רק בדברים שהוא אומר לי, בכל דבר ודבר, אני מחפש איך לעבוד את השם, איך להיות עבד השם. אז לכן אומרים חז"ל, הביטוי כאן של ישראל הוא גדול יותר מנעשה ונשמע. ולכן אני תמיד אומר שאנחנו צריכים להגיד, הנה עם ישראל קיבל את התורה, והם אמרו נעשה ונשמע. זה שטויות. זה התחלה. צריך להגיד, עם ישראל אמר, את השם אלוהינו נעבוד, ובקולו נשמע. זה ההתחייבות האמיתית. זאת גם ההתחייבות שמחייבת לדורות, כי כאן נגמרה הברית. אבל זה גם יותר חזק, יותר עמוק, כי לעבוד זה יותר חזק מאשר לעשות. יפה זה, נכון? זה מאוד מאוד חזק. את השם אלוהינו נעבוד.
מתי נעשה את זה עכשיו? מזמין את הרב בהתחל?
כן. קודם כל צריך לחזור
לשם. צריך קודם שיהיו לכאן, לעשות את הברית.
את ברית מילה.
את הברית מילה, את הברית המחודשת. אנחנו עוד בהתחלה. מה שאנחנו קוראים זה הסיום.
ברור דבר אחד, שיש שתי נקודות משמעותיות בארץ ישראל בנושא של הברית. ברית ערבות מואב יריחו, יריחו, שכאן עשו ברית ערבות מואב של משה רבנו, שממשיכה אותה ברית מילה, פסח וברית מילה ביריחו, בגלגל וביריחו, והסיום שלה בשכם. לכן, מה הם שני הסרטים הבאים שלי? בעזרת השם, יריחו ושכם. יריחו ושכם. כי בעצם אין ערך ליריחו בלי שכם, ואין שכם בלי יריחו. אלה שני צדדים של אותם.
תביא את הקליטורים, נקנה את הקליטורים, כמו שקונים...
רגע, הוא לא סיין.
מהחנות. לא, את
אל... יש דברים שכבר גמרתי.
יש כאלה שהוא סיין.
בית אל גמור, קומו בן ישראל גמור, שילו עכשיו אני מסיים.
אבל נראה את זה.
אסור לי עדיין להפיץ.
אסור.
למה? כי עוד לא ביקשתי, לא העבירו אליי זכויות יוצרים. אני משתמש בתמונות מכל מיני ספרים, אני משתמש במוסיקה, בשירים, צריך לקבל זכויות. מי שבא לזכויות צריך לתת לי רשות, ובדרך כלל זה לא יאללה כך, תן 10,000 שקל, תן 50, צריך לנהל מסע ומתן, ואין לי עוד איזה חברה מסחרית שתנהל בשמי. עכשיו אני לא טוב בעסקים ומסע, אני צריך למצוא איזה גורם מסחרי שינהל בשמי את המסע ומתן. אבל אז להקרין, אני מקרין, אני בכל מיני מקומות, אני בא עם הסרט כי זה לא מסחרי. אבל ברגע שאני משכפל ומפיץ, זה הופך להיות מסחרי. וברגע שזה מסחרי, ואם לא ביקשתי וקיבלתי זכויות, יכולים לתבוע אותי במיליונים.
כן.
במיליונים. ואני לא רוצה לעמוד במצב כזה להסתבך. זה גם לא מוסרי, אבל זה בעיקר. לכן אני קודם כל עכשיו מייצר, מתמסר לייצור, לעשות את הסרטים. זה אני לא צריך רשות מאף אחד. אני לוקח מכל החומרים שיש, עושה סרט טוב. אני מקווה בעזרת השם שאני אמצא. דווקא הייתה לי בשבת שיחה עם מישהו שאמר לי, מישהי, אתה צריך את ארווין מוסקוביץ'. הוא ייקח את הפרויקט הזה, no doubt, והוא ירים אותו. בשביל ארווין מוסקוביץ' זה כלום, זה שטויות.
זה לא צלצול טלפונים,
הוא
נשמע לך.
מה?
קחת את הטלפון שלא צלצל אליו, נדבר איתו.
אני כבר נפגשתי איתו פעם.
אני דיברתי איתו פעם.
הייתי איתו, בבית שלו בפלורידה הייתי דווקא.
בבית שלו במיאמי שם,
במיאמי, נכון, נכון, אתה ראית את הבית שלו על הים, על הים.
על הים,
על הים, היית שם זה, היית בבית שלו?
עם השני כלבים הגדולים הענקים.
כן, 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 כן.
כנראה שכן.
אז הייתי בבית שלו במיאמי, אבל...
יש לו אחד בקליפורניה גם, ליד סן דייגו.
לא הייתי בקליפורניה, בפלורידה הייתי. אבל הוא מגיע הרבה לארץ. יש לו גם אנשים שנאמנים עליו. אני רוצה שאת הסרטים האלה יראו.
הוא נתן עכשיו
בני אלון, אני עכשיו רוצה לארגן הקרנה. יכול להיות שסרט או שניים. לבני אלון, מתי דן ואריה קינג. בני אלון הבטיח לי לאסוף אותם. אלה האנשים של ארווין מוסקוביץ'. לאסוף אותם.
הוא נותן עכשיו את הפרס לחנן פורט.
ביום ירושלים.
ביום ירושלים, וזה מאוד יפה.
זה יפה, אני מקווה שחנה יחיה עד אז, בעזרת השם נתפלל שהוא יחזיק מעמד
כי מצב. מה? נושאים לו מי שברך תמיד, היום עשיתי לו מי שברך.
כן, כן, מצב די קשה, די קשה.
יותר קשה עכשיו?
יותר קשה, הוא כבר בקושי. הוא כבר לא יכול לזוז, וכבר, כן, כן, זה מצבו לא עלינו מאוד קשה. דרך אגב, שתתו לכם, אני אומר, הכל בידי שמיים, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. אני שמעתי את זה מאיזה חבר של חנן, הוא בגלל שהוא היה איש ציבור, שנים, כבר 20 שנה כמעט הוא מדבר בפלאפון בכל הזמן. ולכן כנראה צריך ללמוד בפלאפון, לא לדבר ככה, ללחוץ על רמקול ולדבר. אני עכשיו התחלתי לדבר רק ככה. לא מתקרב בכלל, ככה אני מחזיק, אני מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ רמקול, בבקשה, לא מקרב בכלל את הטלפון, אסור, זה...
הילדים עושים את זה.
מה? הילדים, ולא עלינו...
אסון, אסון, אסון.
ממש אסון.
דרך תמונות. אתה תלחץ על תמונה של מישהו שאתה מכיר אותו ופעד שוכח איתו. זה הפטנטים החדשים שרוצים להמציא לנו.
רבותיי, גבירותיי ורבותיי, ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. סיימנו, זכינו לסיים ספר יהושע. עכשיו צריך לעשות איזה מסיבה? נעשה מסיבה? סעודה? משהו? מתי אתם רוצים לעשות? ואז נגיד דברי תורה. אתם רוצים שבוע הבא לעשות סיום? מתחשק לכם לבוא שבוע הבא? שלא מתחשק לכם? לא.
שבוע הבא. קדימה. שבוע הבא.
נעשה מסיבת סיום לספר יהושע.
אני מתחשק. לא, לא. היה לנו פורים. היו לנו הרבה.
לא, לא, שבוע הבא.
עפר, בפורים לא למדנו.
שבוע הבא.
בפורים...
בשבוע הבא.
בשבוע הבא נעשה מסיבה?
כן.
נעשה ממש מסיבה. תביאו קצת מטעמים, נדבר על ספר יהושע. כל אחד יגיד איזה משהו יפה שהוא למד מספר יהושע. סיום, למדנו, הקדשנו שנתיים עכשיו. ספר יהושע. עיר התמרים, נכון?